ברוכים הבאים לפינה יורית, כאן נירית גרין. היום בחרתי לקרוא את מכתב עדותה שכתבה קלרה מאייר, בת העיירה טרויכלינגר שבחבל בוואריה. זוהי עדות מרתקת ששם היא כותבת איך חוותה את הלילה הנורא ההוא. 3 חודשים לאחר הפוגרום והמנוסה מן הבית, שלחה ממקום גלותה במחנה פליטים ומגורשים בהולנד מכתב לאחיה וילי מאייר, שהיגר כמה שנים קודם לכן לארצות הברית. המכתב המקורי בגרמנית נמסר ליד ושם, ובני המשפחה בישראל תרגמוהו לעברית. תוקפה ההיסטורי של עדות כזאת מהימנה מאין כמוה, שכן זהו מסוג המסמכים שנכתבו בידי עדי ראייה נעדרי אינטרסים פרטיים או לאומיים, על חוויות אישיות שנמסרות לבין משפחה אחר, כלומר אמת מזוקקת ואותנטית ככל שמסמך היסטורי יכול לנפק. פוגרום נובמבר 1938, שכונה על ידי הנאצים ליל הבדולח, סימן את סופו המוחלט והגמור של עידן יהדות גרמניה. כותבת קלרה מאייר ברוטרדם במחנה ב-12.2.1939. וילי יקירי, יש כאן כל כך הרבה לספר שכמעט אינני יודעת היכן להתחיל. הדבר הראשון הוא שרודולף הגיע עם עורך דין לניימכן כדי לשחרר אותנו מן המחנה, אבל ללא הצלחה. היינו מאוד מוכזבים כי מאוד ציפינו לכמה ימים יפים. כאן התנאים מאוד פרימיטיביים. אני ישנה עם עוד 60 נשים באולם. המיטה כה גרועה שכמעט ואינני יכולה לישון. אחרי שאספר לך את קורותינו, תוכל להבין כמה שהיינו זקוקים להבראה. מפקד המחנה פה אמר לנו שקרובינו עבדו יוצא מן הכלל, אם הם הצליחו להשיג ל10 אנשים עשרות כניסה לפלסטינה. אנו גם ידענו שרודולף וגם אתה וילי יקרי עשיתם הרבה עבור אבא והאחיות שלנו. אני רק מעוניינת לדעת באיזו מידה דואגים באמריקה עבור אבא. אנו, 3 המשפחות מאייר, כבר העברנו לפלסטינה 74,000 מרק. אבל נאלצנו להחזיר לגרמניה 37,000 עבור תשלומים שונים לאוצר, כמו היטלים מיוחדים עבור יהודים, מס הכנסה וכו'. ביחד שילמנו 85,000. חוץ מזה עדיין לא נמכר העסק שלנו. בקשר לזה אין לנו כל זכות לקבוע. הם קובעים הכל. ראש העיר גינטר אמר למוריץ שלא יחזירו לו את 1,500 המרקים שהוציאו מהקופה, כי קופת החיסכון הפסידה כסף אצל יהודים אחרים, ולכן עלינו לשלם עבורם. כאן התעללו כולם, הגדולים והקטנים. בבית שלנו נשבר הכל. חלונות, דלתות, תנורים, מנורות וכן רהיטים. כבר אין לנו חדר מגורים וחדר אוכל. לא כלום. מחדר השינה נשארו רק המיטות ושולחן רחצה בלי מכסה. כמו כן הושמדו כליל חדר הילדים וחדרה של חנה, ומהמטבח לא נשאר כלום. לא צלחות, כוסות או משהו אחר. עכשיו אני אומרת לך שלא התייחסתי לכל החורבן הזה בכלל כשראיתי אותו, ומזה אתה יכול להבין שנראה לי כמו נס למצוא את בעלי עומד חי לפניי. אמנם דימם מהרבה פצעים, אבל חי. אין לתאר את השעות שעברו עלינו, הן היו כל כך איומות, שלקח לי הרבה ימים ולילות כדי להשתחרר מהן. אחרי 4:00 בבוקר שמרנו צעקות ומיד פרצו את שער הכניסה. מוריץ ראה את הנשים ואמר מיד שהם אנשי S.A. מוריץ הביא מיד את אלפרד שכבר קם, ובינתיים הם פרצו את דלת הכניסה לדירה ואת דלת חדר השינה ועמדו לפנינו. מצוידים עם גרזן, אקדח, חרב וכו'. אחד התחיל מיד לשבור דברים, וכולם התנהגו בגסות רוח גדולה. כיוונו כלפינו את האקדחים וצרחו אל המרתף. אצלנו היה הכי גרוע, לזה דאג אדון רב, שהיה אצלנו ראש הקבוצה. אני ביקשתי שירשו לי להביא את חנה ומינה, אבל ענו לי, אנו ניקח אותן לבד. בכל זאת אפשר לי שומר שעמד לפני הדלת להביא אותן, הן כמובן כבר קמו. אחרי שהיינו זמן מה במרתף, פתחו את הדלת וצרחו, הזקן צריך לעלות. כולנו ניגשנו, חנה הייתה הראשונה ואמרה, אנו הולכים עם אבינו. אנשי ה-SA דחף את חנה שנפלה מהמדרגות ואמר, תורכם עוד יגיע. עמד וחיכה למוריץ עם פיגיון ביד. אחר כך קלעו אותנו שוב. האם עליי לתאר לך את השעה שעברה עלינו? נדמה לי שזה מיותר. אחר כך חזר הכלב למרתף, פתח את המרתף של מינה, פתח את ארון השימורים וקרא לנו. נאלצנו לנפץ בעצמנו את צנצנות השימורים. הוא לקח קופסת שימורים וזרק אותה לראשי, כך שהרבה זמן היו לי כתמים כחולים בפנים. הוא שאל אותנו, האם אנו רואים את השריפות בעיר? הכל כבר גמור, אנחנו האחרונים. אתה יכול לתאר לעצמך איך אני דאגתי להבינו, איך אני פחדתי, האם אני אצטרך לראות את מות ילדיי או להפך? אחרי יותר משעה קראו לנו, הברברים הפראים נעלמו ואני עברתי את חורבן דירתנו בלי לשים לב. עד היום אני מודה לאלוהים ומסתכלת כעל נס גדול שמצאתי את בעלי עומד חי לפנינו. נדמה לי שקיבלתי מתנה יקרה ביותר שלא לקחו ממני את היקר לי מכל חיי. אמנם עוד לא הגיע סוף לפרשה. אחרי זמן מה הגיעו עוד שלוש קבוצות של פראים, וכל פעם מצאו עוד חפצים להשחית ולענות אותנו. בסופו של דבר בא איש ה-SA, אשר החליט שמספיק. אנו יכולים להתלבש, להרוז וללכת. לשאלתי, אם ידוע לו את אשר קרה לאבי, הוא ענה, הם כבר בתחנת הרכבת. לאבא ולאחיות לא קרה כל רע, אבל הם ברחו לגינה כמעט ללא בגדים. כאשר חזרו משם נאלצו לעזוב מיד מבלי שהורשו להתלבש. אבי עזב ללא כתפיות ובלי צווארון. טיקלה הייתה מלובשת בלי לבנים, רק סמלה ומעיל. רזי הייתה בלי משקפיים, ללא סמלה רק מעיל. וכך נסעו כולם למינשן. גורל כל היהודים בטרויכלינגן היה דומה לזה. רק שאנחנו סבלנו הכי קשה. אצלנו בגינה התאספו נשים שצרחו ולגלגו, וכל האספסוף בא בכדי לגנוב, לשדוד ולבזוז, לא להאמין. רק גוטפריד ואחיו היוו את היוצא מן הכלל היחידי. הם היו נפלאים עד הסוף. גוטפריד היה ער כל הלילה באותו יום חמישי, ורודות לו לא גנבו מתיקלה כמו מאיתנו. הוא סיפר לנו כי 1,000 איש בערך באו בכדי להסתכל ולגנוב. הוא מיד לקח לשמירה את שעון הזהב של אבא, את הלבנים של טיקלה ואת המשקפיים של רזי ועוד הרבה חפצים אחרים. בניגוד לגוטפריד, גברת מאייר השתתפה בגנבות. כמו כן גם גברת וגנר, גברת מאירר. גברת מאירר אף מצאה תחבולה בכדי שחתנה מם, שהיה איש SA, יקבל חלק מהבית של אבא. קראו לגוטפריד, מנהל המחוז, וזה אמר לו, ובכן, אתה הוא עבד היהודים הרוצה לקנות בית מיהודי? אתה יכול לקבל אותו, אבל מם יקבל אף הוא חלק ממנו, וגם חצי הגינה. לא עזר לו מאומה, והוא נאלץ לוותר על חלק מהרכוש, וקיבל עבורו ממם בסך הכל 37 מרקים. אנו נסענו למינשן, ומיד אם הגיענו לשם, באו לעצור את מוריץ ושלחו אותו לדחאו. מבלי שהייתה לו שהות או אפשרות לקבל טיפול רפואי לפצעים שנגרמו לו. מזלו שהבריא גם בלי טיפול, כי בדחאו פנו למרפאה אך ורק אנשים שהיו במצב חמור. כולם פחדו מהטיפול שם. לנו נגרמו עוד הרבה התרגשויות. בנוסף לדאגה המתמדת לבעלים שלנו, לא אוכל לתאר כעת את הכל. את הנסיעות לטרויכלינגן וההתנהגות כלפינו ברכבת, הגנבות בבית, דרך אגב למוריץ נשארה רק חליפה שחורה מלבד החליפה אשר לבש. כל היתר נגנב. גם כלי מיטה וכלי שולחן שלי נעלמו. כשיצאו מוריץ ואלברט מדחר, היה מוריץ במצב טוב יותר. מוריץ קיבל מכה על העין ואת רוכלינגר. זה אומנם מתרפא, אך מכיוון שהדשה אחת בעינו הייתה מוגדלת, הלכנו לרופא עיניים. הוא קבע שזה שיתוק של עצב העין. אך היה לו מזל גדול, כי בקלות היה יכול לאבד את העין. אמנם אין ריפוי לשיתוק הזה, אבל אין לו כאבים. גם רודולף פולרד וזיגפריד ויינמן יצאו מדחר בשלום. זיגפריד ויינמן, על פי בקשה מיוחדת אשר עלתה 250 מרקים, בקשה זהה, אני הגשתי עוד לפני שעזבנו את גרמניה עבור אדון שטראוס. הוא התחייב לעבור קורס טבחות לשלושה חודשים. הדבר נשמע מוזר, אבל עובדה היה כי אנשים באמת הצליחו לצאת. וילי יקירי, מותר להתבטא באופן חופשי בחוץ לארץ, אבל כל דיבור אודות המאורעות האלה יזיק ליהודים המסכנים אשר לצערי הגדול עדיין נשארו בגרמניה. אנו חרדים כל שעה לגורלם, והלוואי וכולם יכולים לעזוב את גרמניה. לא כתבתי לך את הכל, אבל בוודאי קיבלת מושג על כמה רע היה גורלנו ואיך נשדדנו. אבל אני אמיצה ומרוצה שכולם בריאים. בעלי היקר, ילדיי וכל המשפחה, כבר נסתדר שוב. לא יכולנו לרכוש דברים חדשים, כי לא היה בידינו מספיק כסף, וגם חששנו מהמיסים על רכישות חדשות. בנירנברג הטילו על היהודים מס של 300% על חפצים משומשים המוציאים מגרמניה, ו-1,000% על חפצים חדשים. היה לנו מזל לרכוש את ההכרחי במינשן, שם לא חויבנו עבור חפצים משומשים ועבור חדשים 100% בלבד. לא קנינו אפילו ספה עבור חנה, וזו ישנה 3 חודשים על הרצפה בשירותינו במינשן. בארץ ישראל היא תיאלץ להסתפק בשפה הישנה שלנו. עבור מוריץ ושמעון רכשנו לכל אחד חליפה אחת וזוג במסיים אחד. הכל יהיה עכשיו בצמצום. חלק מכלי הכסף נאלצנו למסור, במקום 5 סכומים, התירו לנו לקחת 7 יחידות בלבד. כל הקערות מכסף נאלצנו גם כן למסור. כל הגביעים והשעונים מזהב כבר נגנבו במינשן, ועכשיו אסיים. אנא הקפד לכתוב לנו לעתים קרובות, על הרבה דברים נצטרך עכשיו לוותר, אבל על הקשר עם האחיות ועל אהבתן לא נוותר אף פעם. אני אודיע לך באופן שוטף על התוכניות שלנו להבא. הרבה דרישות שלום לבביים באהבה שלך, קלרה. קלרה מאייר, בעלה וילדיה, יחד עם אחותה, סבתו של כותב שורות אלה, ומשפחתה הגרו כחודש לאחר כתיבת המכתב במרץ 1939 לארץ ישראל. משפחתה של קלרה השתקעה ברמת הדר, רמתיים. ב-9 בנובמבר ב-2009 הוקמה בטרויכלינגן, ביוזמתם של תושבים בני המקום, אנדרטה לזכרן של המשפחות היהודיות שחיו בעיירה עד למלחמת העולם השנייה. קיץ לאחר מכן ביקרו בישראל ראש העיר טרויכלינגן עם פמליה קטנה, ובא גם סופר תושב העיר שכתב ספר על חיי היהודים בטרויכלינגן. במהלך ביקורם הם נפגשו בירושלים באחד מבתי הקפה עם כ-30 ירושלמים מיוצאי העיר וצאצאיהם. מפגש מלבב ביותר. הוחלפו מתנות, שוחחו בגרמנית ונישאו נאומים לבביים. לפני ואחרי המפגש ביקרו כמה מיוצאי העיירה בטרויכלינגן ונתקבלו על ידי ראש העיר בלשכתו. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.